אז הנושא הבא שלנו, שהוא פרי למרים ופרי סוטרה, הוא בעצם נושא שצריך להתחיל ממנו. ופה אנחנו מכניסים קצת את פבונקה רימפוצ'י היקר. זה קצת כפילות להגיד, נכון? כי רימפוצ'י זה היקר. פבונקה רימפוצ'י היקר. יש לנו שלושת הכרכים בספרייה שלנו, של הספר הנפלא שלו, השחרור וכף ידך, Liberation in the Palm of Your Hand. הם באנגלית כרגע. פבונקה רימפוצ'י, שחי במאה ה-20, כתב ביאור נפלא ללאם רינצ'מו. אז הללאם רינצ'מו זה הדרך המדורגת להערה של ג'ייסון קאפה שנכתבה לפני 600 שנה. זה הספר מופת הגדול. אז הוא כתב אותו מתוך התובנות המדהימות שלו שאמרנו שכללו את כל הזרמים, כל זרמי הנהר, כל האספקטים השונים שהבודה לימד, וג'ייסון קאפה סינתז אותם בלאמרים הנפלא שלו, בלאמרים צ'מו, עם הרבה מובאות מדברי חכמים וכך הלאה. ואחרי זה, אחרי שאנשים ראו איזה פנינה נפלה בידיהם דרך הכתבים שלו, הם התחילו לתרגל אותם. זה זרם הגילות פה. ואז נוצר הרבה ניסיון שבא כתוצאה מתרגול. ואת הניסיון הזה של 500-600 שנה, פבונקה רימפוצ'ה העביר לנו בספר שלו. אז הספר שלו בעצם, התכנים הם כמו בלאמרים צ'מו, אבל ההגשה מבטאת כבר ניסיון של דורות על גבי דורות של מתרגלים שתרגלו את החומר הזה. ולכן יש איזה ערך עצום עצום בשבילנו. אז למשל, אתמול שמענו את השיעור על החשיבות של הלמה, אז שמענו שהלמה חשוב ושמענו שצריך ללמוד להתייחס אליהם בכבוד ולראות בהם בודה וכך הלאה, אבל איך עושים את זה בפועל אם אני לא רואה בודה? איך עושים את זה בפועל? אז פבונקה רימפוצ'ה נותן לנו ממש את התרגול, איך להביא שזה יקרה כדי שנוכל באמת להתבשם בברכה העצומה שקיבלנו דרך המפגש עם הלמה, כי אחרת אנחנו עלולים לפספס. אז זו דוגמה למה שהוא עושה. אז אחד הדברים שהוא עושה, הוא קודם מכין אותנו כדי שנפיק ברכה מהלימוד הזה בכלל, והוא מתחיל איך להקשיב לדרמה. מכיוון שיכולים לבוא המורים הכי נפלאים, ואולי תפגשו כבר את הלמה הנפלא שלכם, והם ייתנו לכם את הטיצ'ינג הכי נפלאים, והם באמת מורה מופלא ומוכשר וכך הלאה, אבל אם אתם לא מסוגלים להקשיב כהלכה, אז מה יצא? אז מאוד חשוב גם להכין את התלמיד. זה לקוח מפבונקה רימפוצ'ה, והוא לקח, אני לא אחר מאשר מאסטר הסנגה. ודרך אגב, כל הכותבים הגדולים בדרמה, הם לא מנסים להמציא שום דבר חדש, כי ההנחה הבסיסית היא שהבודה הוא מושלם, הוא מואר, והוא כל יודע, והוא יודע פרפקט מה צריך כל אחד ואיך, אז אין צריך לשפר את הבודה. מה שכל כותב עושה זה הוא מבאר או מציג כדי להיות נהיר לקהל שאותו הוא מכיר, לקהל בן זמנו, לתלמידים שלו, כדי להביא את הדבר הזה בצורה שהכי מתאימה לקהל שיש לו. זה הכל, הם חותכים את זה אחרת, מארגנים את זה אחרת, מקבצים את זה אחרת, אבל הם לא מוסיפים תכנים חדשים. הם לא בעניין להיות מפורסם, הם בעניין להביא ברכה לאחרים. וזה מה שעושה אותם מפורסמים. זה בדיוק הקרמה של להביא פרסום. בסיפור שתמיד מצחיק אותי מחדש, בסוף המאה ה-19, שהייתה תרבות יידיש מאוד מפותחת ברוסיה, בגליציה וככה, הם תרגמו הרבה כתבים קלאסיים אירופאיים ליידיש, והם תרגמו את שייקספיר ליידיש. והכותרת של הספר הייתה שייקספיר מתורגם ומשופר. זה תמיד מושך. אז לא צריך לשפר את הבודה, צריך לתרגם אותה. אז פה יש לנו פבונקה מג'ייסון קאפה מהסנגה. הסנגה, אחד הספרים שהוא כתב לנו, נקרא שרבה קבומי. תגידו, שרבה קבומי?
שרבה קבומי.
שרבה קבומי זה השם הסנסקריט שלו. השם הטיבטי זה ניינסה. אמרו ניינסה.
ניינסה.
ופירושו רמות המאזינים. וזה ספר קדום, כמובן, וכמו כל הספרים הקדומים, קשה מאוד לקריאה לבד בלי ביאור. כי הוא מאוד 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 מתומצת, כתוב בצורה מאוד מרוכזת. זה מעניין כי הסנגה, אתם זוכרים, הזכרנו אותו קודם, כשדיברנו על הבודה ושתי השושלות, באיזה צד הוא הופיע, אתם זוכרים? בצד של הבודיצ'יטה, הוא עם הבודיסטוות. ושרבה קבומי זה רמות המאזינים, מי זה המאזינים? המאזינים זה המתרגלים בהיבט הצער. זה הינייאנה. הם מתרגלים את ההיבט הצער. הם עוד לא בעניין בודיסטווה. אז הוא בודיסטווה גדול, והוא כתב ספר, רמות המאזינים, שבו הוא מלמד את התרגול של ההינייאנה. וזה ספר מופת, זה התנך של התרגול של ההינייאנה. איך לפתח תפנית? למשל, כתוב שם. איזה מדיטציות לעשות? אם אתם זוכרים ברטריט הקודם, עשינו את המינדוק פדומפה, את המדיטציה על הכיעור, זה מהמדיטציות של ההינייאנה, שמפתחות תפנית. ספר מאוד מבריק, ואחד המורים שלי, למה ארט, הוא לימד אותו במשך הרבה שנים, והוא מתרגם אותו עכשיו לאנגלית. מכל הטיצ'ים שהוא קיבל מרים פה של למה הוא בוחר דווקא את זה לתרגם. יש כל כך הרבה סילות אורגמות. זה מאוד חשוב, אי אפשר בלי זה. אנשים לא יודעים איך לעשות את התרגול של ההינייאנה, ולכן הם לא מצליחים בטנטריאנה. אז מתוך חמלתו הוא בחר לתרגם את זה. אז ברמות המאזינים, הוא מדבר איך להאזין לדרמה, איך להקשיב לדרמה. אז קודם כל, כשבאים להאזין לדרמה, חשוב להבין שזה המפתח האחד והיחיד להוציא אותנו מהסמסרה. זה התרופה האחת והיחידה להוציא אותנו מסבל. אם להשוות את זה לדוגמאות מהחיים שלנו, אם מישהו היה נותן לכם פתק ואומר, פה רשום הרצפט לתרופה היחידה לאיידס או לסרטן. הנה הנוסחת. אז מה הייתם עושים עם פתק הזה? הייתם שומרים אותו כדבר יקר, נכון? לא הייתם שמים אותו במקום שיכול להירטב, או במקום שהוא ידהה בשמש, או יקרה, או ילך לאיבוד, נכון? אז זה משהו סופר יקר, כי זה יכול להושיע כל כך הרבה אנשים. ככה דרמה. רק שהיא מושיעה אותנו לא רק מאיידס וסרטן, אלא מהכל. מכל סבל שהוא. אז כשמישהו נותן לכם את מתנת הדרמה, אם אתם מבינים מה זה שאתם מקבלים עכשיו, אז אתם תוקירו את זה. אז אתם לא תבואו ותקשיבו בסך הדעת, ובינתיים מה עוד יש לי לעשות מחר, ומי שכחתי להתקשר. זה התרופה האולטימטיבית. אז כדי שההקשבה תהיה נאותה, צריכים קודם את הפרספקטיבה הזאת על הדרמה. צריך להבין מה אתם מקבלים פה. אז זה אספקט אחד. וזה מביא אותנו לטיצ'ינג ששמעתם בקורס מספר אחד. וזה מה שנקרא שלוש בעיות הקנקן. נדבר עליהם שוב, אולי אתן לכם עוד קצת פוש. אז מה עם שלוש בעיות הקנקן? הקנקן זה אנחנו. התלמיד הוא הקנקן, והלמה מוזג את התה או המים הזקים של הדרמה לתוך הקנקן. אז יכול להיות שהתה הוא מעולה, מצוין, עם ריח ניחוח ועם טעם נפלא, ועם סגולות מרפא ומה לא, אבל הקנקן צריך להיות ראוי. אחרת אין ברכה מהתה הזה. אז הבעיה הראשונה של הקנקן זה שהוא הפוך. ולמה מוזג ומוזג ומוזג ושום דבר לא נכנס? כי הוא הפוך. אז יש את הסיפור על המאסטר של הזן. מעשה באותו פרופסור גדול לבודיזם מהאוניברסיטה המפורסמת, שתוך כדי שהוא מלמד בודיזם הוא קיבל הערכה גדולה לבודיזם והחליט ללכת לחכם הזן, ולשמוע ממנו ישירות, ולא רק מהספרים האקדמיים שלו. והוא בא לחכם ומספר לו, אני פרופסור דוקטור כך וכך, מאוניברסיטה כך וכך, פרופסור חבר פה ופה ופה, ואני שמעתי עליך שאתה חכם זן גדול, ובבקשה תלמד אותי דרמה. ואצל היפנים יש את הטקסי תה היפים שלהם, יש להם ספלוני תה כאלה קטנטנים וקומקומני תה, והחכם אומר לו בבקשה תשב, וקד לו קידה, ומתחיל למזוג לו תה, והוא מוזג ומוזג, והספלון מתמלא, ומוזג ומוזג, והכל עולה על גדותיו, ומוזג ומוזג, והפרופסור אומר, סליחה, זה עולה על גדותיו. הוא אומר לו, כן, נכון, גם אתה. לך תתרוקן ואז תחזור. לא יכול להיכנס עם הקנקן הפוך, צריכים לפנות מקום. למה זה דומה? אם אתם באים לשיעור דרמה, ואתם כבר שמעתם מורים, ויש לכם כבר דעות, וכבר יש לכם השקפת עולם, ואתה רק מנסים להשוות ולראות איך אפשר אולי להתאים את זה קצת וזה, אתם לא שומעים מה שנאמר. אתם רק מחפשים איך אני יכולה להשוות את זה למה שכבר אני יודעת. אתם לא יכולים לשמוע, הקנקן הפוך, לא נכנס. אי אפשר להכניס לשם כלום. אתם מלאים. אז חשוב לבוא ריקי. בזן יש הרבה הדגשה על זה, הם קוראים לזה beginner's mind. תבוא עם beginner's mind, תבוא עם mind של מתחיל. תשכח מכל מה שאתה יודע, לפחות כשאתה בשיעור, אחר כך אתה יכול לקחת את זה חזרה. ואתם באים לשיעור דרמה, תתפנו, תתנו לטיצ'ינג לבוא אליכם. אם אתם באים ממקום שאתם יודעים, אז זה כמו בדוגמה שרינפוצ'ה היה אוהב לתת, של הדרמה זה כמו מי השלגים שזורמים מפסגות הערים, זה מי שלגים זקים, אבל הם רק יכולים לזרום אל האוקיינוס שנמצא למטה. אז אם אתם רוצים לקלוט, אתם צריכים להיות האוקיינוס למטה, אתם צריכים להיות לא קנקן הפוך. אם אתם קנקן הפוך, אי אפשר, המים לא עולים למעלה, אי אפשר להעלות את הדרמה אליכם. אתם צריכים לעשות את עצמכם כלי ראוי. אז זה אומר, כשאתם באים לשיעור, לשים בצד את הדעות שלכם והרעיונות שלכם, ואת העדפות שלכם, ואת הדעות הקדומות שלכם, את כל הדברים האלה לשים בצד, את כל הפילטרים האלה לשים בצד, כי אחרת אתם לא מקבלים דרמה, אלא אתם מקבלים מה שאתם חושבים שזה דרמה, וזה לא דרמה. זה א', ב', הדבר השני שצריך לשים בצד שגורם לקנקן להיות הפוך, זה כל עיסוקי היום-יום שלכם, כל המחשבות שמעסיקות אתכם כל הזמן, שאנחנו מלאים בהם. נעלתי את הדלת. כל הדברים שמעסיקים אותנו, לשים בצד. אנחנו קצת מנסים לעזור בהתחלה עם התפילות, אבל זה לא מספיק. צריך לעשות מאמץ מודע להתפנות. זה טוב לפני שאתם באים לשיעור, להכין את המים שלכם, לשבת רגע עם עצמכם ולהגיד, עכשיו אני הולכת לשיעור דרמה, עכשיו אני הולכת לשמוע דרמה שהיא תרופה קדושה לכל התחלואים שלי ושל זולתי, ואני רוצה להיות מסוגלת להיות כלי ראוי. אז אתם באופן מכוון יושבים ומתמקדים ומפנים את השער ויוצרים התכוונות לקלוט. הבעיה השנייה של הקנקן זה, אוקיי, העלם המוזג מים זקים, אבל אם הקנקן לא נקי, אז זה לא משנה כמה המים זקים, זה אצל התלמיד יתקבל לא טהור. אז זה הקנקן שהוא מלוכלך. מה זה נקרא קנקן מלוכלך? זה המוטיבציה של התלמיד. אם המוטיבציה היא לא טהורה, אז לא משנה כמה טהור הטיצ'ינג, אצל התלמיד יתקבל משהו לא טהור. מה זה מוטיבציה לא טהורה? זה למשל לחפש איך אני יכולה לעשות מזה דוקטורט. אני מלמדת ריקוד. אני אקשיב לשיעור דרמה, אני רואה אם אני יכולה לשפר את הטיצ'ינג שלי ויבואו אולי יותר תלמידים. אם אני מחפשת איזו תועלת אישית בזה, איזו תועלת ברמה החומרית מזה, ככה יעריכו יותר את מה שאני אומרת, כי עכשיו אני מטבלת את זה בדברי חכמים. איזו תועלת של מוניטין, או תועלת חומרית, או תועלת של מה יגידו עליי, או מה יחשבו עליי. אישית, שקשורה באגו. זאת מוטיבציה לא טהורה. מוטיבציה לבוא לשמוע דרמה צריכה להיות איך אני יכולה לצאת מסבל ולעזור לאחרים לצאת מסבל. בבקשה. אם אני באה מתוך המוטיבציה, אני סובלת, אני לא יודעת איך להפסיק את זה. אנשים שאני אוהבת סובלים, אני לא יודעת איך לעזור להם. אני באה לקבל פה טיצ'ינג איך לעשות את זה. זאת מוטיבציה טהורה. אם אתם באים מתוך זה, הדרמה תועיל לכם, היא תביא לכם ולזולה. הרבה ברכה. אז מאוד חשוב, כשאתם יושבים ומכינים את המיינד לטיצ'ינג לפני השיעור, אתם גם עושים החלטה שאתם תפנו אותו מכל הדברים שעלולים למלא אותו כרגע. גם אתם יוצרים מוטיבציה. אתם עושים מדיטציה, מה המוטיבציה שלי? ובודקים. מכיוון שאנחנו בסמסרה, המיינד שלנו לא טהור, ואנחנו מלאים באגו, ואין מנוס מזה. אז אתם במכוון עושים מדיטציה לפני השיעור, ואתם יכולים לעשות 5 דקות, או 3 דקות אפילו מספיק. אתם עושים את התהליך הזה, בואו נבדוק, עם מה אני בא עכשיו, מה מרס אותי עכשיו. בואו נזכר, למה באתי לפה? אני באתי לפה ללמוד איך להפסיק לסבול ואיך לעזור לאחרים. ותחזקו את המוטיבציה הזו. אז זה הבעיה השנייה. והבעיה השלישית של הקנקן, זה שהקנקן יש בו סדק, יש בו דליפה, הוא דולף. הם מוזגים, 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 ושום דבר לא נשאר. אתם בשיעור ואתם, כן, כן, כן. שעה אחרי זה כמו קראתם את העיתון. מה היה בעיתון היום? מוכנים לעיתון הבא. וזה קורה כמעט לכולנו. אנחנו בדור מנוון, אנחנו לא זוכרים. אני באה לשיעור דרמה, שנה אחרי זה, המורה מדבר על זה שוב, נכון, נכון, אמרת כזה דבר פעם. אני לא זכרתי עד שהוא הזכיר לי, זה ככה אנחנו. אבל אם שכחנו, זה לא פעיל בשבילנו, אני לא יכולה להשתמש בזה, זה לא זמין לי. אז זה לא מספיק לשמוע, צריך גם לזכור. אז במדיטציה שאתם עושים כהכנה, אתם עושים החלטה, עכשיו אני אהיה כלי פתוח, אני אבוא עם מטובציה נכונה, ואני אזכור את מה שאומרים לי. אני אקשיב מתוך כוונה לזכור את מה שאומרים לי, כי אני צריכה להעביר את זה הלאה. בואו נעשה מדיטציה קצרה על זה. אז בואו אל השקט שלכם, אל המקדש השקט שלכם, במיין שלכם. אל המקום המופלא הזה שיכול להיות מקור לכל עושר. אם רק תדעו לפתוח את הדלת לשם. ונסו להרגיש בבית, בתוך המקדש השקט שלכם. וכעת חזרו בדמיונכם אל אחת הכיתות הקודמות ששמעתם, אולי אתמול, אולי בשבוע שעבר. ונסו להיזכר עם איזה מין מיינד באתם לכיתה. האם הייתם פנויים להקשיב? אם כן, אז זה יופי, אז תשמחו בזה. ואז תשמחו בכל הדברים הטובים שבאו כתוצאה מכך. אם לא, למה לא? מה הפריע? אנחנו נעבור על שלוש בעיות הקנקן ונבדוק האם היה לנו אחת הבעיות. האם היינו קנקן הפוך? האם המיינד היה מלא בכל מיני דברים? ולכן לא היה פנוי להקשיב. האם ישבנו שם ועסקנו בהשוואות? או בשפיטות? או בביקורת? או שהיינו טורדים בנושאים שונים שלא קשורים לשיעור. ואם זה המצב, מה יכול היה לעזור? האם יש דברים שיכולתם לעשות אולי, או שתוכלו לעשות במצבים דומים בעתיד, כדי להתגבר על המכשול הזה, להקשבה? אז שימו לב אם אתם מגיעים לאיזה מסקנות ועשו החלטה לזכור אותם. והמשיכו הלאה ובדקו איך הייתה המוטיבציה שלכם, עם איזה מוטיבציה באתם לשיעור. האם הקנקן היה נקי? ואם לא, או אם לא לגמרי, יכול להיות שהיה לכם גם מוטיבציה טהורה וגם מוטיבציה אחרת. מה אתם צריכים לעשות כדי לנקות את הקנקן? האם יש משהו שתוכלו לעשות לפני השיעור הבא? כדי לבוא ככלי נקי. האם באתם מוכנים לקלוט היטב את הטיצ'ינג ולזכור אותו? או שהייתה דליפה? האם אתם עוד זוכרים את הטיצ'ינג? אם לא, מה תוכלו לעשות כדי שתשיגו הקשבה מלאה שקולטת היטב? האם לטיצ'ינג היה אפקט אחר עליכם, אלמלא היו נוכחות הבעיות האלה אצלכם? נסו לראות אם יש רמה גבוהה יותר של הקשבה והזנה והפקת התועלת מהטיצ'ינג שאתם מקבלים. נסו לדמיין מישהו שהוא תלמיד מושלם כזה, ונסו לראות האם אתם יכולים לפתח רמה כזאת של הקשבה. ומה זה שאתם צריכים לעשות כדי לעלות ברמה של ההקשבה שלכם? נפקח את העיניים. בואו נקרא יחד. גוף זה של פנאי, ערכו רב מפנינה, שנותנת לך את כל מבוקשך, וזוהי הפעם האחת והיחידה שתפגוש בחיים שכאלה. כה קשה למצאה, וכה קל לעבדה, כהבזק של ברק ברקיעים. כך הרבה להרהר, וראה בבירור, כי כל עיסוקים ארציים הם כמוץ הנידף ברוח. שאף אם כן בלבך בכל עת, ויחל למצות ברכתם יום וליל. אני היוגי תרגלתי כך, כזה היה אימוני. אם אל החופש קמה לבך, בו הוצעד גם אתה בדרכי. אז הפסוק הזה הוא מדבר על הנדירות של החיים האלה ועל החלופיות שלהם, על הרעיות שלהם. הזמן שעומד לרשותנו הוא קצר מאוד ויקר מאוד. הוא יחלוף בין רגע. תסתכלו אחורה על החיים שלכם. 20 שנה האחרונות. חלפו מהר, לא? אני זוכרת שהייתי ילדה, והנה אני פה היום. איפה הזמן הזה הלך? זה חולף בין רגע. ואני לא יודעת כמה עוד נשאר, זה יחלוף בין רגע. אז אם אתם נחשפים כבר לדרמה, לתרופה האולטימטיבית הזאת לכל סבל, ואם זה נכון שצריך לפתח תובנות עמוקות לפני שאתם יכולים לקחת את זה איתכם לחיים הבאים, ותובנות עמוקות דורשות הרבה עבודה, אז חייבים לעשות את הדרמה המרכזית בחיינו. אם אתם מבינים את זה היטב, אז אין
אופציה אחרת.
מי שאומר לי, האם אני אצליח להגיע לריקוד בחיים האלה או לא? אני לא יודעת. אבל בוודאי לא תצליח אם לא תנסה. אתה חייב לנסות. מה עוד יש לעשות עם החיים האלה? אחרת זה עוד פעם ועוד פעם. כבר עשינו את זה אינספור פעמים בלי שום תכלית. לעומת זה, כל תובנה רוחנית שהשגת באה איתך. גם אם היא חלשה עכשיו, היא תזרע זרע שיתחזק בעתיד. אז תתחיל לזרוע את הזרעים הנכונים והם יתחזקו. אנחנו לא יודעים איפה נהיה בעוד רגע מעכשיו. אנחנו לא יודעים איפה נהיה בעוד שנה, בעוד חודש, בעוד שבוע, בסוף היום. אנחנו לא יודעים. ולמרות זה אנחנו עדיין מתקשים ללכת ובאופן מודע להתחיל למצות את המשמעות מהחיים. אנחנו נסחפים עם האינסטינקטים, עם החשקים, עם התשוקות, עם הדברים הסמסריים. אז לפחות כשאתם כבר באים לשיעור דם, סוף סוף החלטתם לפנות את הזמן, לעזוב את שאר העיסוקים ולבוא לשיעור דרמה, לפחות תפיקו ממנו את מלוא התועלת, מהזמן שכבר החלטתם להשקיע פה. אז יש חשיבות עצומה להפיק את מלוא התועלת מהזמן היקר שאתם פה. הוא מאוד יקר. והוא יחלוף כמו כל דבר אחר. אל תחשבו שזה עכשיו פה, זה ימשיך ככה. כי שום דבר לא נשאר. שום דבר לא נשאר, זה יחלוף. הוא זמן מאוד חשוב ומאוד יקר. תחשבו לרגע, איך זה להיות במקום שאין יותר פחד? לחיות בלי פחד. איזה מין מיינד זה שאין בו שום טינה לאף אחד? לאף ממשלה, לאף אויב, לאף שכן, לאף בן זוג, לאף ילד, לאף הורה, לאף בוס, לאף קולגה. אין לו שום טינה בעולם. כלום. איך זה להיות בעולם שבו אתם לא נאלצים לראות את כל מי שיקר לכם מזדקן ונחלה ומת? איך זה? איך זה לחיות בעולם שבו אתם יודעים שכל דבר ודבר שאתם עושים במשך היום מביא ברכה למישהו? הוא מבורך והוא מברך. ואתם נוגעים ביצורים. אתם נוגעים בכל היצורים וכל הזמן מביאים ברכה לכולם. תחשבו, מה זה? להיות מסוגל להביא ברכה לכל היצורים בכל רגע ורגע בחייכם. ועכשיו, מתוך המטיבציה הזאת, תשבו ותנקו את הקנקן, כדי שתוכלו להגיע לשם. פבונקה רינפוצ'ה אומר שהקנקן הדולף הוא בעיה מאוד קשה, שמאוד קשה לתקן אותה. פשוט ככה המיינד שלנו. אתם באים לשיעור דמה ולא זוכרים, או זוכרים חלק מאוד קטן. וזאת בעיה מאוד קשה. דרך טובה זה לעשות חזרה על החומר. אז אנחנו מתרגמים לכם שיעורי בית ותכנים ומבחנים ועוד מדיטציה ועוד מבחן גמר והכל כדי להביא אתכם לחזור על החומר. ואם אתם מלמדים זה בטח נפלא כדי לחזור על החומר. חיוני לעשות את זה, חיוני להיפגש עם חברים ולדבר איתם על השיעור, לדסקס איתם את השיעור, להתפלמס על השיעור. למה מה שהיא אמרה זה נכון? איך זה יכול להיות? זה הם לא תדברו על זה. תיפגשו לקוס קפה או לאורחת צהריים ותדברו על הדברים. אין עיסוק יותר משמעותי לזמן שלכם. כי אנחנו לא זוכרים. החזרה על החומר היא חיונית. היא חיונית. כי מה טוב אם אתם באים לכל השיעורים ואחר כך אתם לא זוכרים כלום? מה יוצא מזה? גם לגמרי לא נכון לצפות מהלמה שיחזור על עצמו. אני רואה לפעמים תלמידים רושמים, רושמים, רגע, רגע, לא הספקתי לשם, תעצרי רגע, את יכולה מוכנה לחזור על מה שאת אמר? אז אני לא הספקתי לרשום, אז אני עוצרת את הלמה, ואני עוצרת את כל הכיתה, כי אני לא הספקתי לרשום. וגם הלמה שלא יחזור, אל תצפו שהם יחזרו. הם לא יחזרו. והרבה פעמים הטיצ'ינגס הכי חשובים ניתנים מחוץ לשיעור. דרך רמז, או דרך איזו התנהגות, או תגובה של הלמה אליכם. את זה אתם צריכים מיד לזכור וליישם, כי אין סיבה לחשוב שהם יחזרו על זה שוב. וזה יקר ערך מעין כמור. אני יודעת, אני איבדתי למה. אני איבדתי את קן רינפוצ'ה. והרבה דברים שקיוויתי שיחזור ויסביר, הוא לא חזור ויסביר. הוא הלך. אז חייבים לפתח את הגישה הזאת שכל מילה היא בסלע חקוקה. חייבים לבוא עם ההתייחסות הזאת אל הדרמה, כי אולי זה לא יחזור. סומא בפרחים עלויה, עם הצילי יבשות לאהבה, בחמה ולבנה, יהדויה, ופנינים של כל חסד ואתה, בליבי ירחנה, ולהגישנה, כגן של עדנתיה, בליבי ירחנה, ולהגישנה, כגן של עדנת הערב, ניתן עובדך, לא תזכה כל פריאה, בעולם שכולו טוב. אילם גורו, רק נמדה לך, נמדה לך.